בהתבטלות הבורא נמדדת בכך שאדם בעל חפץ יכול לזהות הרבה הרבה כיוונים. דברים מונוטונים הם דברים טבעיים, בטבע אין... תודה. כן, על הקודם. אנחנו צריכים להמשיך פה, נכון? מה ראינו פה? חוץ מחובת הלוואות, ראינו? תאין היה, ראינו? זוכרות? אין היה, למדנו. נמשיך קצת למטה. הטבע הוא מאוד מאוד זהה. בטבע אין כוחות מתחלפים. אש זה דבר חם. היא לא יכולה להיות גם קרה. המדע המציא אש קרה היום. אבל זה ממש לא נמצא בטבע. יש מציאות של קור, יש מציאות של חום. ודברים טבעיים הם לא מתחלפים בגלל שהם לא רוצים. הם לא בעלי תנועה רצונית, הם לא בעלי שאיפה. והקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא מלא שאיפה, הוא יצר עולם מאוד שונה. מאוד מאוד מבלבל, שיש בו כמה כוחות שסותרים אלו את אלו. ומטרת הופעת הכוחות הסותרים היא לא כדי לייצר מצב שבו האדם לא רואה את אלוקים, אלא הפוך, דרך הבחינה ניתן לזהות את הכוח. דיברנו בפעם הקודמת על מושג דיאלקטיקה, על כוחות מתנגדים ועל החשיבות של ההתנגדויות של הכוחות הללו. ולמדנו על חכם הרזים שמופיע דרך 60 ריבו. אוכלוסי ישראל, דרך המון המון גוונים של האומה. למה חשוב, איזה סוד מתגלה בהמון גוונים באומה? מתגלה שכל כוח יש לו ביטוי, חשיבות, תפקיד. כי גדול ככל שיהיה אדם, הוא לא יכול להניג לבד את העולם, את החיים, את הבירה, את המציאות. ולכן הוא זקוק לכוחות שונים. וברגע שהרבה כוחות מתגדלים, אז רז השם, הסוד האלוקי, שמבקש להניג את החיים מתוך הקשבה לכוחות אחרים, לתפקידים אחרים, מציאות אחרות, יש מה לברך עליו. אם זה מה שזכור לי, זה מה שראים בפעם הקודמת. הדברים בסדר? זוכרים אותם? אפשר להמשיך? אז יש פה עוד כמה פסקאות שהרב עוסק בהגדרות הללו של הכוחות השונים והיחס השונה. בסדר? בכלל לא טובה, כותב הרב במאמרי הראיה, ונהדר בקודש. בכלל לא טובה שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. מה זאת אומרת? בכלל לא טובה המלחמה בין החול לקודש. החול והקודש הם צריכים הכוונה, הם שונים מאוד. אז למה לא טוב שיש ביניהם מאבקים? למה לא טוב שיש ביניהם התמודדויות? אדם קדוש שרוצה להניג את החול, אז הוא גם מתמודד איתו. הוא מוביל אותו דרך מאבק, דרך תנועה. הוא לא אוכל כל מה שהעולם הציג, ולא כל דבר שהעולם מרגיש איתו בנוח, גם לא נוח. הוא לא נכנס לכל ממד של נקקנות מיותרת. יש לו התנהלות מול החול. הוא בוחר מה ללבוש, הוא בוחר איך להיראות. התרבות בעצם בצדדים החיצוניים מאוד משפיעה על העולם הפנימי. במילה, יש מאבקים כלפי החול, יש התמודדות כלפי המציאות הזאת של החול. מה הכוונה שהרב אומר בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש? אז אפשר לדייק פה במילים. יש מלחמה בין החול ובין הקודש, יש התמודדות, יש פערים, אבל שיטה של מלחמה. שיטה שמסבירה שכל הזמן צריך להילחם, צריך לפגוע, צריך לנוע. זה דבר מורכב, זה דבר בעייתי. הכרח הוא שנמצא איזה דרך שלום. שהחול והקודש, אף על פי שהם נראים כאילו הם מתנגדים זה לזה בחיים, מכל מקום, לכל אחד, ילך במסילתו המיוחדת לו. יש מסילה, יש מקום. האדם זקוק לחול, ממש ממש כמו שהחול זקוק לקודש. חול בלי קודש זה נשמה בלי גוף. המציאות כזאת שיודעת להתפתח, לגדול, לצמוח. אבל היא לא עוסקת במהות, בתנועה, בחשיבה. קודש בלי חול זה תיאוריה. המציאות עליונה, אווירית, תיאורטית. ולכן זקוק הכינוס הזה של החול ושל הקודש זה לזה. עולם החול הוא עולם פרקטי. מה שמעניין אותו זה יצרנות. יצרנות מיטבית. כיצד אתה יוצר פתרונות מדהימים בתוך מרחבי העולם הזה, קנית את עולם החול. זה האתגר של החול. לזהות צורך, מספק לצורך הזה פתרון מיטבי בשוק, עלית, דהרת, קדימה. יש היום המון יזמים צעירים שאל מול המלחמה, גם בצפון, גם בדרום, זיהו צרכים מסוימים בשוק, פנו לממשלה, הציעו הצעות, הציעו פתרונות, מי יזם כזה של גלגול כספים של 100,000 שנתי, פתאום מדברים על 50 מיליון, 60 מיליון שנתי. אנשים מזהים צורך ונותנים בתוך הצורך הפרקטי מענה, זה עולמות החול. הם יצירתיים מאוד, אבל הם באים לענות על איזה צורך שנוצר. עולם הקודש בכלל לא עוסק בבעיות. לא עוסק במורכבויות. זה נכון שיש מוסר בתוך מרחבי הקודש, אבל אמונה זה הרבה מעבר למוסר. עולם הקודש לא עוסק בלפתור כל מיני פתרונות בעיית מחלות, לתקן את הצרכים שיש. עולם הקודש מסוגל ליצור עולם שאין בו בעיות, שאין בו מחלות, שאין בו כאבים, שאין בו מלחמות. ננסה לומר שהקודש הוא ממש לא פרקטי. ממש לא פרקטי. הוא נע הרבה מעבר לקושיות ולבעיות. אז הם זקוקים זה לזה. בלי האוויר הפסגות הזה של הקודש, בלי החלום, בלי השאיפה, בלי אידיאלים, אדם נהיה יצרן. יצרן מומחה, חבל על הזמן, הוא יודע ליצור דברים מדהימים בחיים. אבל יצרנות לא מספקת אף אדם. כשאדם יוצר, יוצר, עושה, 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 אז הוא נהיה בתוך איזה רוטינה כזאת של עשייה. בלי לב, בלי נשמה, בלי מהות. מהות שאין לה גוף, שאין לה צבא, שאין לה משטרה, שאין לה מדינה, זה גלות. יש מהות מטורפת בגלות. עם ישראל מפתח מאוד בגלות. הרמב״ם בגלות נולד, בגלות נפטר, ועוד גדולי ישראל. מהר"ן מפראג, גדולי ישראל. הגלות פיתחה יחידים, אבל היא לא פיתחה אומה שיודעת לייצר למידה כזאת. מה נפקא מינה? נפקא מינה שזה שהמהר"ן מפראג חי בעליית הגג שלו, כותב דברים מדהימים על נצח ישראל ועל גאולת ישראל ועל תיקון עולם, זה לא משנה בכלל לעולם. הרבה מהספרים שלו ישפיעו רק אחרי שהוא יעבור מהעולם, ורק אחרי שתיבנה איזה שפה מסוימת ברחוב כדי לקלוט את השפות הללו. מי יכול ללמוד מהר"ן? מי למד בגלות מהר"ן? ללמוד נצח ישראל בגלות, בתקופה הכי קשה היסטורית עם ישראל, גירוש ספרד, החלומות הללו על הגולם שכנראה היה, לא היה, זה לא משנה, אבל החלומות האלה הם ביטאו איזה תנועה שהבינו שלמהר"ל יש יכולת לנצח את הגלות. היום כל מי שקורא נצח ישראל מבין שהמהר"ל ניצח את הגלות. בימים מאוד קשים הוא סגר את העיניים מול המצב של הרחוב וכתב את המהות הפנימית של נצח ישראל, כך לימדונו רבותינו. והמבט הזה הוא מדהים בקודש וברוממות שלו, אבל הוא לא מתכתב בכלל עם הרחוב, הרחוב לא יודע לאכול אותו בכלל. זה גלות. גלות זה אנשים גדולים שהגודל שלהם לא מופיע לשום מקום, לא מבטא שום מקום ולא נכנס לשום מקום. מדינת ישראל היום יש הרבה הרבה פחות גדלות. אם מישהו ימצא איזה רמב״ם כזה בינינו, איזה מהר"ן מפראג כזה ששתף, אנחנו צמאים לאנשים גדולים. יש גדלות, אבל היא לא קשורה בכלל לגדלות הזאת שהופיעה בענקי עולם הללו שהופיעו דור קודם. אבל שתנועה לאומית זזה בתוך עם ישראל, זה משפיע על כל העולם, על כל מרחבי עולם. איזה ראשים יעלו וישלטו בכיפה העולמית הזאת, מי ישלוט איפה ומה בכל אירופה, עם ישראל משפיע על זה בלחימה שלו. כן להילחם ולא נדבחים בבנו, מלחמת עולם שלישית, המילימטר, המילימטר הזה בגלובוס משנה את כל העולם. כי ברגע שיש תשתיות לאומיות שמבטאות את הקודש הזה, ברגע שיש חיבור, גם אם הוא חסר, גם אם הוא נדרש לעצמה, להשרה, אז הכל משפיע. אומר הרב, אף על פי שהם נראים כאילו הם מתנגדים, מכל מקום כל אחד ילך במסילתו המיוחדת, אנחנו צריכים את המסילה המיוחדת של כל דבר ודבר. למרות יש המון סתירה בעולמות האלה. אם בן אדם שהוא קבור בחול, אז הוא קבור בחול. החול מנהל אותו, אז הוא נמצא במקום מאוד מורכב כלפי הקודש. אין לו רעננות, אין לו חשיבת מעבר, הוא תקוע בפרקטיקה המורכבת הזאת של להכניס את החוט בחוט של המחט. אז הוא נהיה מאוד 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 שבלוני, מאוד מאוד מורכב. ושאדם מדבר על אידאות עליונות בקודש, אז הוא נהיה טייס מעל העולם הזה. גמרא בסנהדרין אומרת שזקן אסור לו לשבת בבדים. למה? בגלל שהוא לא מכיר את משובות הנאורים, אז הוא לא יכול לדון, הוא לא יכול לנהל את החיים. טוב, אשרי איש ירא את השם, איש ולא זקן. איש שכל הכוחות חיים פועלים בו, אז הוא יכול להיות ירא את השם. לקודש יש תפקיד, לחול יש תפקיד. והתפקיד שלנו, אומר הרב, זה לא לנהל ביניהם מלחמה. נכון, הם שונים, נכון, יש פה איזה משהו שהוא עקבי נראה אחרת. אבל על אף העקביות האחרת, אנחנו צריכים ליישב כל דבר במסילה שלו. לבחון כל אחד מה התפקיד שלו ולייצר מציאות כזאת שנבנית ביחד. ועל ידי זה, על ידי הרשמת המקום שכל אחד מהם בחוג עבודתו. הרשמה זה רושם, להבין, התרשמות, מה הקודש פועל, מה החול פועל. הרשמה זה רישום, צריך פה סדר, מדויק מאוד. מה התפקיד של החול, מה התפקיד של הקודש. החול לא נכנס לקודש, אין לו תפקיד בחול, הוא לא נכנס לרשות שלו. הם שותפים, אבל נטיות של חול, הוומינות של חול, הם לא מנהלות את הקודש. גם קודש כדאי מאוד שלא ינהל את החול. כדאי מאוד שלא ינהל את החול. אם אדם בעל אידיאלים ושאיפות גדולים רוצים לבנות, רוצה לבנות איזה ישוב, איזה מבנה, הרב ממליץ לו באגרות לקחת איזה מישהו שמבין בזה ולא לעשות את זה לבד. למה? בגלל שאדם נמצא ברומו של עולם הרבה פעמים, הפרקטיקה קצת נשברת, קצת נראית בעייתית. ולכן חשוב מאוד 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 שדבר גדול וקודש עליון ידע להתלבש בלבושים, לכבד את הלבושים האלה. הרשמת המקום שכל אחד מהם בחוגו ודודו, ולא די שלא יהיו מתנגדים זה לזה. קומה אחת, להפסיק את המלחמה. שיטה של מלחמה, יש מאבקים. מאבקים זה טוב. התנגדויות, ברורים, מעולה. ככה חיים ביחד. ככה כל אחד מקבל ביטוי. ככה משפחה חי ביחד. אחים, שמעתי פעם שיש להם כמה ויכוחים בחיים. לפעמים גם מעבר לוויכוחים. ילדים קטנים, עוד יותר. כל אחד בונה חיים, כל אחד בונה עולם. אז יש מאבקים. אין שיטה של מלחמה. אין החרמות, אין הכפשות, אין הפחדות. זה ייקח לך, זה יעשה לך. היום אנחנו נמצאים בעולם במצב מחפיר, תרבותית, חברתית. לצערי הרב, רוחות מאוד מאוד קשות נכנסו למחנה. וכל מי שמדבר יחד, וכל מי שמדבר לקחת את הכוחות הבריאים של האומה ולבנות אותם איזה מצא של חיים, הוא מיד חלש, הוא מיד משרת את האויב, הוא מיד נמצא במקום כזה שימית עלינו אסון. היום הקיצוניות שולטת בבירה. למצוא בצורה של הפחדה, קרימינולוגיה כזאת רוחנית, מה עומד מאחורי הדברים הבעייתיים, ולייצר איזה מציאות כזאת שדרכה נלחמים אחד בשני. לא די שלא היו מתנגדים בזה לזה, אומר הרב, אלא שעוד יוסיפו אומץ זה לזה. כל אחד מן לשני הכוחות שבחיים ובמציאות יעזור את חברו להשלים את מטרותיו היסודיות. כן, איפה אנחנו מול האמירות המיוחדות הללו? דברים מובנים, שאלות, מחשבות, תובנות. לא הבנתי. עוד פעם, מה? מאוד קשה. זה פסקה מאוד קשה. הקושי הוא קושי, אני מזדהה מאוד. ואיפה כל דבר צריך להיראות, מה יותר קודש, מה יותר חול? כל סוגיה צריך לבנות. אם אדם בונה בניין, אז כדאי שיקח מהנדסים טובים. וכמה שהוא למד וקרא ולמד, יש כל יכול. שייתן למי שבנה 20 בניינים ולא יבנה את הבניין הראשון שלו על בצד הפשוט. אם מישהו רוצה לדבר מהות, רוח, תנועה, נשמה, לזרוק חיים בגבייה, אז שיעסוק ברוח. הפסקה הזאת לא עוסקת בגבולות, וגבולות זה תמיד דבר קשה. הפסקה הזאת מחנכת לכך שכשרואים כוחות מתנגדים צריך לדעת להימנע משיטת לחימה, קומה ראשונה, קומה שנייה, להציב כל דבר במסילה, בצורה רשומה, בצורה ודאית, בצורה ממוקדת. ודבר שלישי, אם כל אחד נמצא במקום, אז לא רק למנוע את ההתנגדות, אלא להוסיף עומת זה לזה. ליצור תנועה משותפת. זה לא קורה במבט הפשוט. במבט הפשוט, החול והקודש נלחמים זה בזה. הקודש באמת נלחם בחול, והחול באמת מאתגר את הקודש. האדם קדוש זה אדם שמנהל את החיים שלו. הוא לא הולך עם כל איזה ריח שבאוויר, וזו תנועה תרבותית, רוחנית, הוא חוקר, הוא מנסה להבין מה נמצא מעבר, מה הסוד שנמצא פה בחיים. ומנה הוא בוחר למה להתאים את עצמו, מה לא להתאים את עצמו, מה הוא רוצה להיפתח, מה לא. זה דבר מהותי, כן.
אני חושבת שאם אדם
אני מסכים מאוד עם להילחם על. אני חושב שהרב מדבר פה על להימנע מלהילחם ב. אדם רוצה להילחם על משהו, זה מצוין, שיפנה את כל הכוחות, ישיג אותם עד הקצה. להילחם ב, יש דברים שצריך להילחם, למשל חמאס וחיזבאללה, צריך להרוס אותם. אבק דק, להעביר אותם מעולם, זה אפשרי. את כל תפיסת העולם של חמאס זה אפשרי, בקלות מאוד גדולה. מלחמה קשה, מבחינת הרוח, ברור שזה אפשרי וקיים. זה גם צריך לעשות. אבל יש כוחות שאתה רוצה לבנות אותם. אם אדם שבדרך למבנה של קודש נלחם בכוחות הגוף שלו, אז הוא הורס לעצמו את החיים. שוכח לאכול, לישון, להתקלח, כי הוא רוצה להיות אדם קדוש. הוא לא יהיה אדם קדוש, הוא הולך להתאשפז בקרוב מאוד. זה לא הדרך, זה לא התנועה. אם אדם רוצה להיות צדיק כזה, הוא כל הזמן ממלמל פסוקים וסוגיות אז הוא שוכח לאכול, הוא שוכח את החיים. זה פסיכוזה, זה משהו נפשי שהוא לא מתוקן. הרמב״ם כתב בהלכות דעות שאדם צריך לישון 8 שעות בלילה. 8 שעות. יצא לכם לאחרונה? פחות. ליבי אומר לי, לא ראיתי בשום מקום, שגם הרמב״ם פשוט שלא היה שם 8 שעות בלילה. הרמב״ם היה, כתב את המורה, כתב את המשנה תורה, פירוש המשנות, היה רופא של המלך, של המלכות. אני אומר, לא ראיתי בשום מקום. יש מי שלמדו מזה, הברים, למדו מזה 8 שעות, מקפידים 8 שעות, זה נפלא, זה נהדר. יש כאלה, לא יכולים שם 8 שעות, יש שם 8 שעות. אתה קם בשעה 5-6, מתגלגל לצד הזה. אין 8 שעות. שעון 8 שעות, חצי מהלילה נעלם. יש כאלה שאוהבים את הלילות, יש אנשי יום, אנשי לילה. מה שאני מבין ברמב״ם, גם הוא אף פעם לא ישן 8 שעות. אז למה הוא קדר 8 שעות? כי צריך כבוד לגוף. תכבד את הצורך הגופני. יש צורך לישון, תישן. 8 שעות, 8 שעות. תקשיב לעצמך. קודש נבנה על גבי חול בריא. חול נהיה בריא בגלל שהוא מקבל הכוונה של קודש. זה שונה כל כך. זה שונה, אבל זה לא סותר. יש הבדל גדול בין הבדלה לסתירה. יש תפקידים שונים, הם לא סותרים. הידיים יודעים לפעול בעולם, הרגליים יודעים ללכת. הלב אין לו מושג מהדברים האלה לגמרי. הם לא סותרים. הלב זורק חיות, והידיים והרגליים פועלים פעולות. וזה גוף אחד, אורגני, חי. אם אדם קורע את האיברים, את העולם, אז הוא פוגע בעצמו. שער הבחינה מחפש את השורש הנעלם. היכולת לבחון זה שורש נעלם של טוב, שקיים בחיים. לזהות אותו, למצוא אותו. כן! חינוך! חינוך! מה אישית זה לכבד את החול? הרמב״ם כיבד מאוד את החול, היה רופא. לא רופא כמו היום, שלומדים באקדמיה לבד, ידע רפואות. הרבה כבוד לגוף, הרבה הקשבה לגוף. אבל הוא לא צריך 6 שעות. לא יודע, לא יודע, יכול להיות שהוא ישן שם ראשון. אני לא נכנס לזה. אני אומר שזה אמירה של הרבה כבוד כלפי החול. לישון 8 שעות זה אמירה של הרבה הרבה כבוד. זאת אומרת, כבדו את הגוף. עכשיו בפרטים, אם אתה מכבד את הגוף, אבל אתה לא צריך לישון 8 שעות, אז אתה רוצה נגד הרמב״ם, עזבי את הרמב״ם, לא יודע מה הוא עושה. אתה לא צריך אותו לישון 6 שעות. יש אנשים אוהבים מאוד ללמוד בלילה. זה עושה להם טוב, זה חוט של חסד, משהו חלב ביום. אסור לו, מה, 8 בערב הוא צריך לישון 8 שעות? נראה לי שלא. הכוונה זה לכבד, לכבד. אפילו שזה ייקח לך כמה דפי גמרא, אפילו שתסגור את הגמרא לטובת זה, אפילו שתשלם מחירים בחול, תכבד. מה רמב"ם עשה? ישן 8 שעות, סליחה. אני חושב ש... לא יודע, לפי תעופת העבודה והעשייה שלו, אני חושב שהוא לא ישן הרבה. אבל בגלל שהוא לא צריך את זה, יש אנשים שצריכים את זה. כן.
כל
הסיפורי
צדיקים
זה
כאילו ש... לא יודעת אם לא מכבדים, אבל כאילו הצורך של הגוף יורד.
מצאת מקום חרפתי, אמר החבר. כן, סיפורי החסידים. צריך מאוד מאוד לבחור את סיפורי הצדיקים בדורנו. יש מגמות של קודש שהן מאוד מאוד מזלזלות בגוף. אני חושב שכשתפגשו אחד על אחד את התלמידי החכמים הגדולים האלה, אף אחד לא נמצא שם זלזול בגוף. שום צורה שהיא. יש פשטות, יש ענווה, אין זלזול בגוף. אלא מה, שיש חצרות, יש עולמות של קודש, הם מציירים שככל שיוסיף החומר חורבן, יוסיף הקודש, השכל, בניין. ככה כתב חובת הלבבות שלנו. חסיד וחובת מאוד, ככה הוא כתב. הוא כתב זה בגלות, ככה לימד הרב במוסר אביך, שזה משהו שהיה שייך לפעם. ובאמת בגלות צריך להילחם בחול. כי ברגע שאתה תופס איזה מלכות, מדינה, קשר לממשלה, אז מיד מתחילים פוגרומים שהיהודים משתלטים. כי הם מיעוט, כישרוני מאוד, תופס את המלך, והמלך עובד איתם מתוך נאמנות, אז רוצחים את היהודים. אז בגלות זה לא יכול להתקיים. אז ככל שהוסיף החום מחובה, נוסיף לשכל בעניין. אבל ברוך השם הגענו לארץ, וככל שהוסיף החומר בניין מסוגל הקודש להוסיף בניין ולהתעצם בבניין שלו. ככה מלמד הרב, זה החידוש של הרב, שהשתנה פה איזה משהו. אז נכון, יש הרבה סיפור הצדיקים שהם כולם הוצאת שם רע על גדולי ישראל, אסור לקרוא אותם, כל מיני סיפורי בלהות כאלה על תלמידי חכמים שהפכו אותם לאוטיסטים מנותקים מהעולם ולא שמים לשום דבר. ולכן אדם צריך לבדוק בכל ספרות מה הוא מכניס ללב. ספרות של חול ודאי, אבל גם ספרות של חול, של קודש, היא צריכה מינון, היא צריכה זהירות, היא צריכה בדיקה. יש הרבה בוז כלפי עולמות החול במציאות הזאת של הקודש, גם כלפי גדולי ישראל וגם בכלל, מכירים סיפורים של תחום מסוים, של מגזר מסוים, איך בסוף הרשע מקבל כיפה, עושה תשובה והכל נראה כמוני ואז הסיפור מסתיים טוב. לא, יש חול בחול שנשאר חול. והוא מעריץ את הקודש, שהוא מאמין ומכיר את התפקיד של הקודש בחיים. אז כן, זה נושא מעניין, צריך לדעת מאיפה להזין את עצמך. מאחורי כל סיפור יש מחשבה. יש תלמידי חכמים גדולים, לא אוהבים סיפורים על תלמידי חכמים אחרים. לא אוהבים בכלל סיפורי תלמידים, ממש, מסתגעים מזה. הייתי בכמה שיעורים, הרב טאו ממש לא רוצה לשמוע סיפורים על הרב צבי יהודה, כל מיני סיפורים כאלה. מה יעשה לך? לא, לא אוהב את זה. כל פעם מנפץ. אמרו, הרב צבי יהודה עשה, הייתי שם, הוא לא עשה ככה, זה לא היה, זה לא זה. בשיעור אחר הוא מספר בדיוק את החצי מהסיפור הזה קצת, מזכיר שזה קיים. לא, הרב אמר, לא, המעשה זה לא הנושא, התורה זה הנושא. שימוש תלמידי חכמים זה חשוב, אבל צריך לראות בעיניים, צריך לזהות מקרוב. כי מעשיות, הם לצערים, עומדות מאחוריהם מגמות. כן, כן. בטח, אבל התורה אומרת לך לכבד את החול. לכבד את המציאות הזאת של החול. ודאי שאנחנו מניעים את החיים דרך הקודש, אבל שאלה מה היחס של הקודש על החול? הנה הקודש, מה הוא מתייחס אל החול? נותן לו מקום במסילה, רשומה, מבקש שהוא יקבל תפקיד, יקבל מקום. אנחנו משלמים מחיר יקר מאוד מאוד על השותפות שלנו בחול. אנחנו כציבור. אנחנו בחרנו לקרוא בשם של קודש במדינה הזאת. אנחנו קשורים בקודש. הולכים לצבא, הולכים לעשייה ציבורית, עוסקים בכל מיני מרחבים של חול, שזה הרבה הרבה מחירים. אבל אנחנו מכבדים את החול. לכבד את החול זה לא להיכנע אליו. לכבד את החול להבין שיש לו תפקיד, ובחזרה שלנו לארץ הוא מקבל ביטוי משמעותי ונצרך עבור הקודש של עצמו. אבל הקודש יניג אותו. זה לא 50-50. הקודש יוביל אותו, הקודם ידריך אותו. וגם הוא יקבל ממציאות הזאת של החול, איך הוא עובד לעצמו, בתוכו. פעם הלכתי לאיזה התייעצות עם אנשי חול. אז דיברתי איתו, אני אומר, הוא אומר לי, איזה פרויקט אתה? אז אני אומר לו את הפרויקט, אז הוא פותח, יש מסך כזה גדול, פלזמה גדולה. אז הוא אומר, איזה שנה? 2018. אז אני רואה טבלת פרויקטים, אקסל, טבלת פרויקטים, משנה 2006 עד שנה 2024. אז אני אומר לו, רגע, 2024 זה עכשיו, עדיין לא, הוא אומר, לא, זה חלומות, שאיפות. פותח אקסל של חלומות 2024, עמוס, מאות של גיליונות, משהו מטורף, כל תחום שהוא עסוק בו, מה השאיפות, מה נמצא כיום, מה רוצה מעבר, מה יש בבניין הזה, מה יכול להוסיף, התחום הזה איך הוא יכול להוסיף, אתה רק רואה את הדבר הזה, ואומר, וואו, איזה תנועה, איזה שאיפה, איזה מיוחדות. 2018, הוא פותח, רואה בדיוק מה, סיכום שנה, הוא אומר לי, יש לי פה סיכום שנה, מה רציתי, מה עשיתי, מה יצרתי, מה נוצר, מה לא נוצר, מה אני צריך לשפר קדשים. הקודש עובד ככה. הקודש לא עובד עם אקסלים. למה? כי שוב, הוא לא כמותי. קודש הוא לא דבר מדיד. הוא דבר רוחני, הוא דבר פנימי. חשוב גם להשאיר אותו רוחני ולא מדיד. חשוב שהוא יישאר ככה. אבל האם אין לו מה ללמוד מהתנועה הזאת של החול? מהאינטנסיביות המטורפת הזאת של אנשי מקצוע, איך הם עובדים, איך הם מניעים? איך הם גוזרים לעצמם זמנים, איך הם גוזרים לאדם ליעדים? לא יודע, אותי זה בנה. אותי זה עשה טוב. אין לי אקסלים כאלה. אבל בשאיפה, בחלום, לראות איך נעים קדימה. זה חשוב, מכבדים את החול, מנהיגים את החול, וגם לומדים ממנו. הקודש, החול לאכול כלום בלי הקודש. הוא נהיה מנובל. מבלה זה מציאות של גוף בלי נשמה. הוא נהיה חסר. כן, בסדר? אנחנו מדברים על שער הבחינה. אנחנו מדברים על כוחות שנמצאים מתנגדים בתוך החיים. אנחנו מנסים להבין את רבנו וחי שלימד שהקדוש ברוך הוא בכוונה שם פה כוחות מנגדים כדי שנדע להבין אותם. אז הרב לימד בהדרגה. אין שיטת מלחמה, אין התנגדות ומילה יש גם שותפות. במאמר הראייה, מסע המחנות, הרב מדבר סביב זה על דברים שאנחנו זקוקים להם מאוד. הימים הללו, המצב החברתי שלנו, דורש הרבה בירור רוחני והרבה כוחות. ככה כותב הרב במסע המחנות. דומה לנו שאיננו מחולקים לשני מחנות. דומה אבל, זה דמיונות, אין באמת שני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם חרדים וחופשיים. שמעתם? זה על מהדורת החדשות אתמול. הרב כתב את זה לפני 100 שנה, הדברים ממשיכים, פלגנות, מפלגנות, חרדים, חופשיים, כוחות שונים, שמות חדשים, אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. אף פעם לא היה לנו חלוקה למחנות, אף פעם לא לקחנו כל מחנה ונתנו לו כתובת. ידענו שאין בני האדם שווים במדרוגותיהם, במיוחד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שהוא יסוד החיים. זה שיש מדרגות בחיים, זה ידוע, זה מפורסם. ציבור האריזה לימד, ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים, רשעים. זה מה שיש. בציבור יש הכל. יש המון סגנונות, המון המון דברים. אפילו רשעים נמצאים שם. השונות היא לא הבעיה, אלא החסרון, הדיבור, השיח, ההשפעה ההדדית. זה הבעיה. חסרון הדיאלקטיקה, התנועה המשותפת שיוצרת דבר חדש. ידענו שהם בני אדם שווים במדרגותיהם. יש ישראל, לוי וכהן. אין בעיה. זה בסדר. יש מדרגות שונות. יש מלך, נשיא, ויש שומרים בבית המקדש. כל אחד יש לו תפקיד שלו, אין שום בעיה. בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, הוא יסוד החיים. אבל שיש שם מוגבל ומיוחד, לכך המתאר סיעות ומפלגות, מזה לא ידענו. וכדומה. שבזה ודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל את אלה שני השמות העומדים לנו לשטן על דרך החיים האיתנים והתיאורים החיובים להיות שווים אלינו באור השם אשר יאיר לנו. הרב, הלוואי, 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 חוזרים קצת אחורה, שהיה שם ישראל, ישראלים, לא עוסקים בקריאת שמות מפלגים, חרדים, חופשיים, הם קוראים להם בכלל חילונים, נכון? חילוני זה אדם שעוסק בחול, כל הזמן בחול. רבותינו לא השתמשו במושג הזה חילוני. הרב צוקרמן זצ"ל כל הזמן דיבר על חופשיים. חופשיים לא כמהות החופש, אלא כבקשת חופש. למה לא כחול? הם לא מבקשים רק חול. זה בוז גדול להגיד שאדם מחפש רק חול בתהליך התחייה שלנו. הם מחפשים קודש, חופש, זה תנועה רוחנית. קודש באמתלות של חול. זה מה שהם דורשים, זה מה שהם מבקשים. אז אומר, כל היכולת הזאת לחלק שמות, מפלגות, הגדרות, חילוקים. חבל, אומר הרב, חבל. זה מונע מאיתנו לראות את השורש המאגד, המאחד. אבל יש שונויות, מה נעשה? יש שונויות. העולם החרדי והעולם החופשי לא עובד באותה צורה. ברור שיש שונויות. אבל השאלה איך אתה מדבר, מה המגמה בשיח שלך? להגדיר את השונות או להגדיר את המאחד? אם אתה תגיד עם ישראל, החרדי לא יהפוך להיות חילוני והחילוני לא יהפוך להיות חרדי, אתה יכול להיות בטוח. בטוח. אבל אתה עסוק בלמצוא את הישראליות שמציצה דרך הכוחות השונים הללו ולא בפלגנות השונה. ההבלטה של שני השמות הללו וההסכמה הדמיונית, אומר הרב, המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם יתאמר לומר אני הנני ממחנה זה, השני אומר גם הוא, אני, הנה אני במחנה זה. וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו. הסכנה הכי גדולה בחיים. להיות מרוצה מעמדתו. יש הבדל מאוד גדול, לחיות את האמת שלך, לבחור דרך וללכת איתה, זה קריטי. אנחנו לא פלורליסטים, לא כל דבר הוא אמיתי. יש דברים אמיתיים שאנחנו קרבים לחיים, יש לאדם דרך, שיטה, בכל שיטה יש גם חסרונות עליו. יש הבדל גדול בין לחיות את האמת שלך לבין להיות מרוצה מעצמך. מה ההבדל? מה אתם אומרים? אומרות. מה ההבדל בין מרוצה לאמת? למה אין הקשבה במרוצה? כן, מרוצה, הגעתי ליעד. אני מבסוט. השגתי את הפסגה. זה שיש לך אמת זה מעולה. אל תהיה כל כך מבסוט מעצמך. תכיר בערך עצמך, תכיר בטוב שאתה עושה. אבל גם יש עוד הרבה דברים שלא הגעת להם. יש הרבה דברים שתכדאי לך לחלום להגיע להם, לשאוף, להתקדם, לנוע, להתפתח. על מה אתה מדבר בכלל? מה זה מרוצה מעמדתו? אומר הרב שאדם קורא לעצמו בשם, זה נהדר. שאדם מרוצה מעמדתו וכל מה שיש הוא הגיע ליד, אז הוא תקוע במקום. הוא סגור, הוא אטום לחשיבה ציבורית. הוא לא יכול ללמוד מדברים אחרים. הוא, כל הבעיה זה ההוא, השכן, ההוא שם, ההוא. אז אין לך התקדמות. הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. שיש כוחות שונים בעם ישראל, כל עוד הם משותפים ושותפים לבניין כלל ישראל. הם לא מורדים ובוגדים באומה. סוף סוגריים, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, אני עדיין חן מנה, אבל נמשיך. ההגדרה זה שהם עושים למען הכלל, שותפים עם הכלל. אז יש גוונים שונים, כל מי שרוצה באמת לעשות טוב, טוב גלוי, לא פנימי נסתר. ולחנך לתקוע גלגלים בלב של האומה בזמן מלחמה. מאמר הדור, אנשים כללים שעושים טוב, שאנשים רוצים לפעול טוב ומשתלמו זה מזה. חידוש אדיר, אומר הרב לעולם החרדי. גם הוא מוגדר כחרדי. גם אני קצת חרדי, כמו שגם אני קצת חופשי. העולם הזה של החרדיות, אומר הרב, זה יש לו מה ללמוד מהחול. והעולם הזה של החול, שלא מסוגל לראות בכלל את ההתעסקות במהות וברוח, בתורה, יש לו מה ללמוד מהקודש. החרד, כלומר, מישהו חושב את עצמו, שולך למחנה זה שקוראים לו חרדים, במיוחד, הרב עוסק פה בדמיונות. דמיונות זה לא האמת, זה לא המציאות. שמת את עצמך במשבצת הזאת, אתה לא באמת שם, אתה חי בפנטזיה. אתה שומר על עצמך באיזה מערך כזה נקרא חרדי. חרד זה משהו פנימי מאוד, חרד לדבר השם זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד יסודי. הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה, אל המחנה השני החופשיים. ומה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים ושל תשובה, לא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני. העומד לפני בכל מערומיו, הוא מתורה ומצוות, והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלא שם היא דרושה. אליהם הדברים האחרונים מכוונים, מכוונים, להם ולא לא. אתם יודעים למה אנחנו תקועים? בגללם. החסרונות שלהם, החטאים שלהם. איך אפשר לבנות מדינה בלי קודש? איך אפשר לכתוב לציונות אין קשר לדת? חרדים צודקים? צודקים ודאי. גם אנחנו אומרים צודקים. האם יש לנו דרישה מהציונות להסיר את המשפט המנעץ והמחרף הזה מתקומת ישראל וחזרה לארץ? ברור. אבל אנחנו לא מתנים את השותפות שלנו בתהליך בהסרת המשפט הזה. ולא כל עוד התהליך, הסרת המשפט לא קיים, אז התהליך הוא של חול ואין בו קודש. החול שבונה את עם ישראל, הלאומיות, דבר שעוסק בלאומיות הישראלית ומברך אותה, הוא מלא קדושה. קדושה נסתרת, נעלמת, קיימת. היא שמה. החופשי, כלומר, מישהו עומד בזה המחנה שהוא מתאר בשמו המודרני הזה, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה, הרי הוא נוסח חרדי, אינו שייך לו כלל, נמצא שמכאן ומכאן, איננו עומדים קרחים, ומוצא לרפואת מחובנו הנפשי, מאין יבוא? מה המרפא? המרפא שהכוחות האלה יעבדו ביחד. יזהו את היתרון שיש בכל אחד. יביאו כל אחד את הביטוי שלו ואת החשיבות שלו. אין לנו עצה אחרת, אומר הרב, כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחמותינו. מפחיד, שמות הבעלים זה עבודה זרה. עבודה זרה זה עיבוד שהוא נוצר מתוך רצון טוב לעבוד את אלוקים, אבל הוא מלא זרות, הוא מלא תנועה אחרת. כן, הדברים מובנים? מחשבות, שאלות, תובנות? נמצאים בעמדה שיש לך אמת ואתה רוצה להתקדם, אז נראה לי אפשרי, פשוט צריך להילחם בגייל. אם אדם חי חיים שבהם הוא לא מושלם אלא משתלם, רוצה כל הזמן לנוע קדימה, אז הוא רואה את ההצלחות שלו, הוא שמח בהם, הוא מחבק אותם בשני ידיים, יש להם תפקיד להצלחות האלה. אדם חייב להכיר את ערך עצמו, לייצר לעצמו מבט אמיתי כנה כלפי הברכה שיש בו. יחד עם זאת הוא לא הגיע לפסגה, הפסגה עוד רחוקה. הבכוח תמיד יותר גדול מהבפועל, תמיד שאיפה הבאה היא תהיה יותר גדולה ממה שהשגת היום. לכן אתה בתנועה מתמדת, משתלם, כל הזמן רוצה להוסיף שלמות. אדם שלם זה אדם מפחיד, זה אדם שתקוע במקום, מגיע כבר ליעד. כשאדם חי איזו תחושה של שלמות הזו, אז הוא לא מסוגל לזוז. אני מסכים, מה לומדים מזה ואיך לומדים מזה, בפרקטיקה זה מיוחד, צריך בחינה, צריך לבחון, צריך להיות רתומים מאוד מאוד בכישרון הזה שרבן בחיים. אבל זה לא קשה, אנחנו לא מדברים על הפרקטיקה, אנחנו כמו בקודש, אנחנו שותלים איזה רעיון, איזה מחשבה, איזה תפיסת עולם. האם הקודש זקוק לחול? האם החול זקוק לקודש? האם יש להם מה לכבד אחד את השני? האם באמת יכולה לבוא איזה יציאה כזאת שמגדירה את עצמך? אני ממש לא מאמין בחוסר הגדרה. אני חושב שאדם צריך לחיות בהגדרה. אדם רוצה להיות תלמיד הרב זצ"ל, אז שיהיה תלמיד הרב זצ"ל. אבל שלא יהיה זה קולבויניק, שלוקח מהכל, מכל, כל, כל. תפיסות רוחניות הן שונות. אתה רוצה להיות רב נחמן, תהיה רב נחמן, שום בעיה. אבל תהיה גם וגם. העולם מאוד מחנך לכמותיות כזאת בידיעות. אבל זה לא יוצר שיטה. אדם צריך לבנות שיטה רוחנית. שיטה. לשיטה יש מחירים. תדע את המחירים, תפצה עליהם, אבל תזהה שיש חורים בגבינה שלך. אין פה שלמות. כן.
אין צריך שיטה שהיא רחבה, לא?
ברור. לא מכיר אותם, אבל חזון איש היה אדם רחב. חב"ד זה אנשים מאוד רחבים. בדוגמאות, רב נחמן, אדם רחב, תקריא את הדברים שלו, אדם רחב, הרב זצ"ל אדם רחב, גדולי עולם אנשים מאוד מאוד רחבים. אני אומר, גדולי עולם הם מאוד מאוד רחבים, אבל תפיסת עולם היא מביאה עם רוחב גם אמירות מאוד מאוד ברורות. כן, זה מפחיד להיות קצת לצמצם את הרוחב, אבל צריך גם לפחד לא פחות להישאר בלי שיטה. להישאר עם הרבה עושר שאין לך שום נגיעה קרובה אליו. אמירות אמורפיות כאלה, גדולות, שמותקות מהמרחב, מהחיים, צריך גם לזהר מזה. זה איזונים. הרב זצ"ל הוא הלכה כבטראי. הוא הענק האחרון שהיה פה בדורות. מי שלומד הרבה את הרב רואה את הסגנונות של כולם שם. סגנונות מהעולם החסידי, מהעולם הליטאי. הרב ערבב המון המון רוחב בתוכו. ואני גם לא אומר, אני חושב שאחרי שאדם משקיע כמה שנים טובות ברב, שילך לטייל איפה שהוא רוצה. אני משתדל לטייל שם גם בעצמי. רב נחמן, חסידות, דמי שילוח, איפה שאתה רוצה, תלך. אבל צריך עוגן, צריך אמת, צריך איזה ברור. על גבי האמת תוסיף כמה שאתה רוצה, יש לך בית, תבנה כמה קומות שאתה רוצה למעלה. אבל שיהיה לך בית, שיהיה לך אמירה. ויש דברים שמתנגדים, אז זה לא מכניסים הביתה. לא בגלל שאתה לא מכיר אותם, אלא בגלל שאתה צריך אמירה. והעולם האישי שלנו גם זקוק לאמירה. זה מהצד, אבל זה חשוב. בסדר? כן. לא. סליחה שאני מחייך. אני מתנצל שאני מחייך. אני משתמש קצת במילים שלך. זה מרים לי קצת להנחתה, אני לא יודע אם התכוונת, לא מדבר עלייך, אני מדבר על המילים. היום יש דאגה מאוד מאוד שלא נהיה ילדי כפות, שלא נתנצל, שנגיב בצורה מאוד חריפה. למה? למה? כי זה אמיתי. כי יש כוחות שמתנהגים בבריונות בתוך עם ישראל וחושבים מחשבות אלף פעמים קדימה ותנועות, שהפוליטיקה תיזהר מאוד מאוד איך מתמודדים מהכוחות האלה, איך לא להתנצל בפניהם, ששליחי הציבור שלנו ידעו, סליחה על הביטוי, ללכת מכות טוב טוב בעולמות החול. אנחנו בית מדרש. רבנו בחיי, זה לא מעניין אותו בכלל להתנצל אלף פעמים בשביל שהאומה הזאת תחיה בריא. ואנשי רוח וקודש באומה, מה אכפת להם להיות אנשי הכפות של האומה הזאת, אם זה מה שיעזור לה? מה אכפת להם להוריד קילוגרמים אדירים מהאגו הפרטי שלהם ומהמורכבות והמחירים האישיים שלהם, כדי שאיזה משהו בעולם יצמח? מה אכפת לנו? אנחנו ילדי, אתם יודעים שיצאנו מגוש קטיף, שם צמחו כל הכוחות האלה. ומה, ציבור של ילדי כפות, שמה עשו לו ואיך התעללו בו, הייתי נער שם. נער הייתי, עדיין לא זקנתי, אבל בגרתי קצת. 20 שנה עברו משם, קיבלנו את הכל חזרה. מי שמאמין באומה, מי שמאמין באומה, מוכן לשלם בשביל המחירים, המחירים ששילמנו בשביל מה? בגלל שרצינו לשלם מחירים עבורנו? בשביל האומה שילמנו. כדי שלא תהיה מלחמת אחים, כדי שלא נלחם בחיילים, כדי שלא תתפרק המדינה הזאת, כי המדינה הזאת יקרה לנו יותר מהחיים האישיים הפרטיים שלנו, כמו שקורה היום במלחמה. שעם ישראל מוסר את הנפש, רגע, רגע, אז יש מסירות נפש בגוף ובחיים, יש מסירות נפש ברוח. אז אני לא בעד להתנצל בצד הפרקטי. שמי רוצה ללכת מכות בפרקטיקה, שיעשה את זה. אבל שלא אכניס את זה לבית מדרש. בית המדרש מוכן לשלם מחירים יקרים בשביל תנועה רוחנית. גם יקרים אישיים. גם יקרים אישיים, גם בצד האישי. משה רבנו נלחם על כוח ועדתו. נלחם על המציאות הכי מקולקלת בעם ישראל. יש חלקולים, אז מה אומר? אני לא אפרייר, הפסון שלי חלילה, זה מה שאינן פתעת את ההתעסקות. אני חושב שרוח מוכנה, מוכנה באמת לשלם מחירים יקרים עבור תנועות רוחניות. אני לא מפחד להתנצל, לא על טעויות ולא על כלום. אני לא רוצה להתנצל מול כוחות שמנצלים את ההתנצלות שלי. אני מסכים איתך לגמרי. אני לא רוצה לנהל מהלכים תרבותיים בלי להבין את מלחמת התרבות שנמצאת פה, כי אחרת ינצלו אותי, ולכן אני שמח שהאמירה הזאת קיימת. אני שמח בקבוצות שמעצימים את האמירה הזאת. אני מקפיד מאוד עליי ועל מי, שלא עושה חלוקה בין תנועה פוליטית מציאותית לבין תנועה רוחנית. זה לא תנועה רוחנית. בית המדרש אף פעם לא עסק ולמצוא את החסרונות, את החולשות, את הבעיות, ולדאוג בפחד חרדתי כזה שינצלו אותו. זה אדם מאמין, זה אדם שינצלו אותו אלף פעמים בחיים. אלף פעמים בחיים. למה? כי התום שלו, זה לא בגלל שהוא רוצה שינצלו אותו, כי התום שלו בונה עולם. וכשהוא מאמין במישהו, אז אפשר לסובב אותו ככה על הקצה, על השקל אפשר לסובב אותו. אבל הוא מאמין ששקר לא תופס בעולם הזה. אז אולי הוא גם צריך לדאוג שלא ירמו אותו. אולי הוא צריך לבחור, לא אולי, הוא צריך לבחור אנשי ציבור שילחמו את מלחמתו. אבל אוי ואבוי, אם בית המדרש ילמד את השפה הבריונית הזאת, את השפה הזאת שמפחדת להתנצל, שמפחדת... מה הכוונה להתנצל? שינצלו אותי אני לא רוצה. אבל האם אני מוכן לפסיד היום בשביל האומה שתצמח בריא? אני מוכן. ככה חינכו אותנו, נכון? למסור את הנפש גם ברוח. לא רק בחול. אנחנו מוסרים את הנפש על האומה. אז שלא ינצלו אותך, אותי, חס ושלום, שלא ינצלו אותם לשימושים פוליטיים. אבל הרב אומר, בהחלט, בהחלט, תביא את עצמך למקום כזה שאתה רואה את הערך בצד השני. יש ערך בצד השני. ולא הכל הכל מלא פחד כזה, באים לנצל אותך, באים להרוס אותך, באים לעקור אותך, באים... כי אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ככה. עם כל כוח במדינה, בא רק לתלות אותך בכיכר, הוא רק כותב איזו שפה יפה כדי שזה יקרה, אז זה מורכב. אסור לנו לאבד את האמון. אסור לנו לאבד את האמון גם ברגעים של מלחמת תרבות, שבאמת ננצל את אמון. זה נכון, הכוחות האלה, אני לא מתנגד להם. אני ממש לא מתנגד להם. אני חושב שזה טוב, אבל לא יבואו, הם יחדרו לרוח. עכשיו אני רואה תסיסה סביב הדברים האלה. ושמח לשמוע את התגובות. מה סיבת התסיסה?
בסוף אנחנו עכשיו... והחיים שלנו הם כן יהיו בין הקודש לחול, ונהיה את הדברים שיוגשו לנו. ובעניין הזה של האמון, אני בלתי אמון במערכת,
מערכת זה המדינה.
כן.
טוב, אז שנייה רגע, אני רוצה לעשות בזה אמון במערכת. אני אזכור. למה זו ארץ ישראל? אני רואה פה השורות זזות. דרכתי על מישהו שאמר אחרת, בשיעור אחר. בסדר, לא משנה, עם פרטנים, איזה מישהו מבחוץ ופה שם. אני רוצה לעשות שלום. מה זה קולות? את בקבוצת וואטסאפ הזאת. אז איפה? רבנים פה? אני אמצא. אשמח דבר. מותר, מחלוקת לשם שמיים, סופה לא קטעים.
לא, כן, נזכיר את זה.
מחילה, אני מדבר על... אני לא יודע על מי הדברת, כן? אבל אני בהחלט חושב שהשיח הזה חדר לבית המדרש. בהחלט חדר לבית המדרש. היום מי שמאמין, א', אפשר לדבר על הפרויקט הזה שאני חושב שהוא יקר לעם ישראל כמו זהב, מציע לכל אחד להיות שותף בו בזמנו החופשי, מאוד בעד. אני חושב שלא מתנצלים שם. אני חושב שמי שדיבר עם ה... אם כבר דיברנו. אני חושב שמי שמדבר שם בכלל לא בא להתנצל. לא באים לעשות איזה שלום מטוייך ולא באים לבקש מהשמאלנים לדבר איתנו, באים ללמוד תורה. באים להגיד שיש מחנה משותף הרבה יותר גדול מהוויכוח הקרוב. מחילה שהגענו לזה, אבל בדיוק על זה אני מדבר. זה רוחות שנכנסו לבית המדרש, הן לא מבררות גם מספיק מה יש שם, עם הגופים הרלוונטיים. זה משהו שאני לא מקדש אותו חבותה בכיכר, אבל יש בו תנועה יפה, יש בו תנועה טובה. אפשר לדייק אותה, אפשר לדבר עליה, אבל אין שם שום איזה פחד אימים להרוס את עם ישראל ולעשות לו. לא יודע, זה... בסדר, אני מדבר על בית המדרש שלי, אני מדבר על האחריות שלי כלפי הקודש, אני מדבר מה למדתי מרבותיי, מה קיבלתי. אני חושב שזה מהותי מאוד 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 לא להכניס את הכוחות האלה לבית המדרש. אני אומר, מה זה הכוחות האלה? אמונה זה לא פרייריות, בסדר? או בלשון של הרב מרדכי זצ"ל, מי שהוא פרייר, זה מצווה להיות פרייר. באמונה, מי שפרייר, מצווה להיות פרייר. כלפי משהו גדול, כלפי ויתור גדול, זה מצווה. כי להאמין, זה לא לבדוק את הדבר בצד הגלוי. ולתת לו משקלים. אם מישהו בא לרצוח אותך, תוציא את הנשק, בסדר, בין כוונות ותפגע. אין בעיה. שיש רע, אבל בעולם שלנו 99% מהרע הוא מורבב בהמון טוב. והשאלה, מה מנהל את הקרבות? השמאל הרדיקלי שמנו צריך לבאר, לפחד, ודאי שצריך להילחם בו. דיברתי עליו בשיעור הקודם, גם עכשיו רמזתי על צורת הלחימה, אני לא חושב שזה עוצר תצלוש. צריך בגרות, צריך מורכבות לניהול המערכה הזאת, ודאי, אני לא עצרתי את המערכה הזאת, הקדוש ברוך הוא שם אותי בה. ולכן הוא מאמין בכולנו שנייצר את המורכבות. אבל אם בתוך המורכבות הזאת, אנשי אמונה, אנשים אמונים על האמון בעם ישראל, על הטוב שקיים, והוא גדול יותר מהרע המסובך, יאבדו את כוחות החיים, אז אנחנו מהר מאוד במלחמת חיים. ואני לא יודע על מי הדיבר, בורח מזה לגמרי. גם בגלל זה אני לא מדבר לעומתי, אני מדבר על האמת שלי, על מה חונכנו כל השנים, על מה הרב לימד אותנו, מה הרבותינו לימדו אותנו. בלי להיות פרייר, בלי להיות פרייר. אדם צריך, הרב לימד, לעמוד גם על עקרונות. הרב כותב למזרחי, בשתי איגרות, תקע"א, תצ"ט, הוא כותב למזרחי, שכל עוד הוא יושב שם ודואג לקלויז שלו, לציבור שלו, לצדיקים שלו, שירגישו בטוב בציונות, הוא לא קיים את תפקידו. תצא לציונות, תדרוש מהציונות, להוריד את השלט הזה שאין לציונות קשר לדת. תוריד אותו. זה לא נכון, תפגע בו, זה לא הגיוני, הם הולכים נגד המהלך, נגד הקודש. הם אומרים שהקודש אין לו רלוונטיות לקודש. אפשר ללחם, יש מלחמות בקודש, ברור. ודאי, גם בתוך בית המדרש יש מלחמות, צריך לדייק. מלחמות תרבות מתנהלות, גם בית המדרש מתנהלות, אבל הם מנהלו אותם מתוך אמון. אמון זה לא עצימת עיניים, זה לא חלום ורוד, אמון זה הכרה שהקדוש ברוך הוא מופיע כאן, בתוך החיים שלנו. ולכן כן, אני שמח שזור... אם זו הסיבה שזור את השורות, אני שמח שאמרתי את זה. כן. אבל בלי אנשים ואחרים, לא לעומתי, על הדברים שאמרתי. ברור. בכל מדרש יש קומת משרדים. בכיף. אבל אצלנו, ובכל מקום, הם לא נמצאים באותו לבל. אצלנו זה מאוד יפה, זה נמצא למטה ככה קבור ולמעלה. כמו שהמשרדות נמצאים בחיים. יש הרבה כבוד לעולם המשרדים, לאנשי החול שפועלים בקודש. הערכה אדירה, הם שותפים. לעולם יישא אדם בת תלמיד חכם. לא מצא תלמיד חכם, יישא בת פרנס הדור. אנשי משרדים. אנשים שמפרנסים את הדור בתורה, דרך אנשי, דרך תנועות הקודש שלהם. זה בא ביחד. אבל זה שני דברים שונים. והם עובדים בצורה מיוחדת, בשלום, באחווה. זה בסדר. ודאי שצריך לחשוש מדברים כאלה. ודאי צריך, כתוב, שתלמיד חכם שהולך לישא אישה, לינק אותה מהארץ בידי. ייקח איתו עם הארץ. למה? כי עלולים לעבוד עליו. עלולים לסובב אותו. שהוא הולך לתוך מרחבי העולם הזה, שיכנס לשם. הבית המדרש לימד, שלינק אותה מהארץ בידי, זה לא לקחת איזה עם הארץ. תורן. לבנות בתוכך גם איזה מבט למציאות ולמלחמות שלו. שלא עבדו אותה. אין בעיה עם זה בכלל. אני מדבר על משהו הפוך וקיצוני לחלוטין. שמתוך הדאגה, 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 איבדנו את היכולת להאמין. איבדנו את היכולת לדבר. אוי ואבוי, מי שלומד תורה בתל אביב, הוא עוכר ישראל. מחילה. לא ככה לימדו אותי. להאמין. לפגוע בכל הפלגנות. לזהות את היחד. אם מישהו לא מכבד את היחד, יחטוף. לגמרי. אם מישהו מדבר על היחד הזה בצורה כזאת, והם מדברים עכשיו, כל מיני קשרים למיניהם, מדברים בצורה מאוד כואבת על היחד שלנו. צריך לצאת מחמת, יש בה נצטרך להילחם בהם. אבל נקודת האמון, האמון היסודי, חשוב מאוד מאוד, שלא ייפגע. אנשי רוח בתי מדרש, זה התפקיד שלהם, זה מה שהם זורקים לעם ישראל. מה המתנה שהם נותנים לעם ישראל? ללכת מכות? אני חושב שיש עוד כמה שעודים ללכת מכות הרבה יותר מהם. כן, בסדר? אז תסיימו פה את המאמר הזה, הוא חשוב. מתוודאי של אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחנתי. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן, אני בסוף שם, והרבה מה לקבל מהאור והטוב וזה מזה. אז תופיע עלינו האורה העליונה הכללית, אשר בה נבשע, תשועת עולמים. יש אנשים שחושבים שמה שקראנו בשמחת תורה זה מכה בידי שמיים, איזה משהו שנפל עלינו מלמעלה למטה. זה בכלל לא מכה בידי שמיים. זה מדע, מדע רוחני מובהק. ערד ישראל יקון גוי אחד ולא תינון בלחודיו. ברגע שאנחנו לא נמצאים ביחד, ברגע שהפירוד הוא נהיה מסעת החיים של האומה, אז שכינה לא שורה בהם. ואז הרע מתעורר. צהריים טובים, שמחה רבה.